שלום לכולם. עסקנו בפעם הקודמת ביצר הרע, שהוא הכוח הילדותי, ההישרדותי, כל הזמן רק עסוק במלחמת הקיום. ובגלל הנטייה הילדותית הזאת, כל הזמן עסוק במלחמת הקיום, אנחנו לא מצליחים לשמוע את קולה של הנשמה. ולכן אומר לנו המסילת ישרים שצריך להקדיש זמן שבו אנחנו מתחילים להקשיב לקול אחר, לא רק הקול של הקיום שלנו, אלא המסוגלות שלנו לבקר את עצמנו, לשאול, לבדוק דברים שאנחנו עושים ביום יום, מה אפשר לעשות יותר טוב, איפה הטעות שלנו, איפה טעינו מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית. היכולת שלנו לדייק ולא, בצורה מסודרת, לאט לאט מחלחלת, שאנחנו לא רק עסוקים בהישרדות, בקיום. כשאדם הוא בעמדה הישרדותית, ילדותית, הוא מתקשה לקבל ביקורת. ומיד כל ביקורת נראית לו מלחמה. מיד זה כאילו בא לאיים עליו. ביקורת זה כאילו מיד זה מטלטל לי את כל הביטחון העצמי, ופוגע בכבוד, ופוגע בהערכה שלי, ובאישיות שלי. מיד מיד זה מטלטל את כושר העמידה, ואז זה מצב תגובה היא מאוד ילדותית. שאדם לא מסוגל לשמוע ביקורת, מיד מתרעם ונלחם. וכל זה בגלל שאדם עסוק במלחמה, כל הזמן עסוק בעצם בהישרדות. מלחם על המעמד שלו, מלחם על הקיום שלו, על הזכויות שלו, על הכבוד שלו, על המקום. הוא מאוד עסוק בעמדה הזאת, הוא ילדותי נורא. אנחנו צריכים להתרגל לאט לאט להשמיע לעצמנו ביקורת. מתרגל שלא גורמים מבחוץ משמיעים לנו, אלא שאנחנו מרגילים את עצמנו לאט לאט לשמוע ביקורת עצמית מאוד מדויקת. לא ביקורת עצמית סכמטית כזאת שאין מה לעשות איתה, אלא משהו מאוד מדויק, נקודה. ואנחנו מתרגלים לזה שתסתכל, אתה רואה, לא קרה שום דבר. אנחנו לא בסכנה. זה לא מאיים, אנחנו לא צריכים לריב, לא צריכים להשתולל, לא קרה שום דבר. בינינו לבין עצמנו מסוגלים לסמן משהו שהיה היום, אירוע, מעשה, או אולי אפילו התרחשות קצת יותר מתמשכת, שהנה, יש פה מקום, רק אני יודע, בתוך עצמי, יש מה לתקן פה, אפשר לשפר, והנה אנחנו מתרגלים לזה, לא קרה שום אסון. אנחנו לא ב... זה לא פיקוח נפש. היצר הרע יוצר אווירה של סכנה, מיד. לא קרה שום דבר. אז הנה, אז חשבנו מה צריכים לתקן, וניסינו לחשוב מאיפה זה נובע, ואפשר לעשות דברים אחרת, ואנחנו חיים, שורדים. העובדה שאדם מסוגל לעשות לעצמו ביקורת עצמית, לאט לאט, ולגלות שהוא חי, לאט לאט מאפשרת לנו את הבגרות, לצאת מהילדותיות ולהיות מסוגלים לפתוח את הנפש שלנו, את הדעת שלנו, לשמוע דברי חוכמה. ולכן אומר הרמח"ל בתחילת פרק ג', שמי שרוצה לפקח על עצמו, אדם שרוצה לצאת מהילדותיות לעולם יותר פיקח, לעולם בוגר, צריך שני דברים. דבר ראשון, יתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שאינוס. צריך לכתוב לעצמנו, לחשוב על זה, מה בעצם, איזה חיים אנחנו רוצים לחיות. זה דברים שעסקנו הרבה בפרק הראשון, שכל אדם יש לו חלום. אנחנו צריכים לסמן לעצמנו מה התקווה שלנו, איזה חיים אנחנו רוצים לחיות, איזה חיים אנחנו לא רוצים לחיות. בכל מיטה יש לנו איזו שאיפה כזו, מה היינו רוצים שיהיה, איזה חברה היינו רוצים שתהיה פה, איזה אישיות היינו רוצים. לצייר לעצמנו את האישיות שאליה אנחנו רוצים לחתור. ואז, אם זה החלום שלך, אם זאת השאיפה, אז בוא נסתכל בצורה מדויקת. איזה מעשים הם מקדמים אותנו לקראת השאיפה, החלום הזה, ואיזה לא. אדם יש לו חלום להתקבל ללימודים. הוא רוצה להתקבל לאיזה לימודים מאוד קשים. יש לו חלום. אז אם זה באמת החלום שלך, אז תבדוק איזה פעולות אתה עושה באמת מקדמות אותך לקראת החלום, ואיזה דברים רק מרחיקים אותך. אפשר לומר דברים מאוד מדויקים, איך אדם מנצל את הזמן, ובמה הוא עוסק, ולראות, לעשות את עצמו דברים יותר נקודתיים, זה עוזר לי, זה מקדם אותי לתקווה שלי, או שזה לא מקדם אותי לשם. ולאט לאט זה משפיע על כך שכשאנחנו עושים דברים בחיים, אנחנו שואלים שאלה עובדתית, רגע, זה עוזר, זה מביא אותנו למטרה, אם לא, אז בשמענו זאת. ובמיוחד, בעקבות, אחר מעשה. הרבה פעמים בזמן אנרציית החיים אנחנו לא שמים לב, אבל זה שאנחנו מקדישים זמן תחקיר, זמן שאנחנו חוקרים דברים שהיו. והמחקר צריך להיות קצר ופשוט ואישי. אנחנו לא חוקרים את הזולת, חוקרים את עצמנו, ולקחת משהו מאוד מדויק, לא דברים, לא אמירות כלליות, זה רק מסבך אותנו. משהו מאוד נקודתי, מאוד מדויק. לשאול מה קרה? למה טעיתי בטעות הזאת? לראות, טעות קטנה, יכול להיות בן אדם למקום, בן אדם לחברו. מה זה קרה הטעות הזאת? איך אני יכול להפיק לקח? מה הייתי עושה אחרת פעם הבאה? ואיך אני יכול לבוא פעם הבאה בצורה שונה? זה שאנחנו מסוגלים לחקור משהו מאוד מדויק, ולעשה לעצמנו סיכום קצר של תחקיר, אנחנו משתכללים בזה, לומדים לקחים, ופעם הבאה, פחות, לא נטעה, כמו שהוא כותב כאן, לשקול את המעשים, מה לא טוב, טעיתי, הנה, אתה רואה ממה זה נבע, יופי, מצאתי, ומה דווקא היה טוב, אמור לחזק, ואם צריך לתקן, צריך לחשוב בשכלו, לחקור בשכלו, צריך לחקור, עושה מחקר, איך לסור איך לשנות. והמחקר הוא מאוד מאוד יעיל. כל ההתקדמות של העולם היא בזכות המחקר. מדינות שלא השקיעו במחקר לא התקדמו. וחברה שמשקיעה במחקר היא חברה שמתקדמת. ואדם שמשקיע במחקר הוא מתקדם. המחקר שאנחנו רוצים כלפי האישיות שלנו הוא מחקר כפול. כמו שמביאה הגמרא במסכת עירובין. הגמרא אומרת שאדם צריך לחקור את עצמו כל הזמן, יפשפש במעשיו, ויש אומרים ימשמש במעשיו. כך אומרת הגמרא במסכת עירובין, מצטט אותה כאן הרמח"ל. ונראה, זה טוב, טוב שתי לשונות, פשפש, שמשמש, מה ההבדל? אומר הרמח"ל, חז"ל לא סתם דיברו, הם באו לרמוז לנו על שני מחקרים שכל אחד צריך לעשות בתוך עצמו. כשאנחנו מתבוננים על החיים שלנו, יש שני מחקרים שצריך לבצע, שרמוזים במילה לפשפש ולמשמש. בעבר, בעולם, גם היום אני מעריך, אבל בעבר, אחד הנושאי המסחר הכי מרשים היום מסחר בבדים. סחר בבדים זה היה אחד ענפי המסחר הכי חשובים. וסוחרי הבדים היו צריכים לפתח חוש מאוד מאוד חד לטיב של הסחורה. היו מביאים גלילים גדולים גדולים של בד, ואתה רוצה לדעת מה קנית. אז לכן הסוחרים הכי חריפים היו סוחרי הבדים. וכל הסוחרי הבדים היו עושים שתי בדיקות. קודם כל היו עושים מה שנקרא פשפוש. מה זה פשפוש? האויב הגדול של הבד זה הפשפשים. יש מחסנים גדולים של בדים, יש מרחיות קטנות קטנות פשפשים, והם עושים חורים ואוכלים בפנים. וצריך להסתכל, לפתוח את הבד, לראות שאין חורים, שאין כל מיני חורים בתוך הבד, שאין חתכים, זה נקרא לפשפש. לפשפש זה לבדוק שאין פשפשים, לבדוק שאין חורים, שאין, מה אני קונה את הגליל הזה, הוא מלא חורים בפנים, בטוח מסתובבים פשפשים. אבל גם אחרי שהסוחר אחד העין גילה שהבד הזה נראה טוב, אין פשפשים, זה לא מספיק. הסוחרים, כשהם קונים בד, אז יש להם חוש מישוש כזה מאוד מאוד מפותח, והם ממשמשים את הבד, ככה מותחים אותו ובודקים שהוא חזק, שהוא גמיש, בודקים את האיכות שלו, את הטיב שלו. זה לפשפש ולמשמש. זה בעצם שתי פעולות שסוחרי הבדים היו עושים. אומר הרמח"ל, שזה בא לרמז על שני תחקירים שאנחנו רוצים לחקור את עצמנו. כי יש מחקר אחד שבו אנחנו חוקרים את המעשים שעשינו. אנחנו יכולים להסתכל על היום שעבר, כל יום, ולחפש, לשאול את עצמנו, לבדוק משהו אחד שעשינו היום, שאנחנו יודעים שלא עשינו טוב. כל אדם במשך היום, מסתכל על היום שלו, בטוח טעינו במשהו. יכול להיות, לא קיימנו איזה מצווה כמו שצריך, עשינו איזה אווירה, אולי פגענו במישהו, אולי לא דיברנו יפה, לא, משהו. לקחת דבר אחד שקרה היום, לא נופלים מהכיסא, לא קרה, זה רק דבר אחד קטן, ולפשפש, מה זה לפשפש? לסמן אותו, תסתכל, אתה רואה פה חור קטן. בתוך היום שלי, בסדר, היה פה משהו אחד, מסוגל לסמן אותו, אתה רואה, היה פה חור. זה פשפש. ממה זה בא החור הזה? ממה הוא נגרם? למה הוא קרה? איך יכולתי לעשות אחרת? איך פעם הבאה אני לא אעשה את זה? זה דבר קטן שאנחנו לומדים ממנו, לאט לאט משתפרים. אבל בחיים שלנו אנחנו יודעים שזה לא מספיק. לפעמים אדם עובר עליו יום והוא לא מזהה איזה בעיה, אבל יש לו הרגשה לא טובה. כי הוא יודע בתוך עצמו שלמרות שהוא לא עשה מעשה שלילי, אבל הלב שלו לא היה טוב. הוא יודע שביום הזה אמנם הוא לא עשה שום מעשה רע, אבל הוא נורא ניסה למשוך תשומת לב, והיו לו מחשבות לא יפות על אנשים. אז הוא לא עשה עבירה, אבל הייתה לו, היה לו תחרותיות מיותרת ורגשות לא יפים. זאת אומרת שגם אם אדם לא עשה מעשים רעים, ואפילו לא עשה מעשים טובים, אבל בתוך בפנים הוא לא מרוצה. יכול להיות שאדם עשה מצוות, אבל בלב שלו הוא מרגיש רע. הוא מרגיש שהוא היה ביקורתי. אם אדם עושה מעשים טובים, הוא נורא ביקורתי לאחרים. הוא התגאה בליבו. הוא עשה מעשים טובים, אבל הוא מאוד מאוד בלב שלו הייתה לו התנשאות. זה נקרא למשמש. למשמש זה יותר, זה לא דברים שמיד רואים. זה לא חורים של פשפשים. זה צריך קצת יותר לעומק. וזה חלק מהתחכים. שאנחנו מסוגלים לעבור על היום שלנו ולהגיד, פה הייתה לי מחשבה לא יפה, רגש לא בריא. ממה זה נובע? ממה זה בא? למה הייתי שם? אני מרגיש שזה לא אני לא רוצה להיות שם. למה זה קורה לי? מה השורש של זה? להקדיש מחשבה. כי רק כשאנחנו נקדיש מחשבה, יש סיכוי שזה ישתנה. יש סיכוי שאנחנו נתבגר. כי כמעט תמיד הכוונות, המחשבות, הרגשות הלא יפים, זה נובע ממלחמת הקיום שלנו. למה אנחנו תחרותיים? אנחנו סוג של קרב. אנחנו ביקורתיים? כי אנחנו סוג של קרב. למה אנחנו חפשים תשומת לב? כי אנחנו סוג של קרב. הכל זה מין מלחמה כזאת, שמתרחשת בתוכנו, שאנחנו צריכים לנצח. וצריך לחשוב על זה, רגע, מה המלחמה? מה קרה? לחשוב, לבונן בתוך עצמנו, ולהרגיע את רוחות המלחמה, די. אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו לא מלחמת קיום, מה קרה? זה שמישהו אחר גם יש לו משהו, מה קרה? אנחנו בסכנה? ומה, אני כל דבר צריך להוכיח, לנצח במלחמה? לא. היכולת שלנו להרגיע במחשבה, להתבונן, לזהות את הרוח המלחמתית המיותרת שמסתובבת בתוכנו, לזהות אותה. לקרוא לה בשם, להגיד מה זה, זה מיותר, זה עצמו קצת מנטרל אותנו, מנטרל את הרוח הזאת. אנחנו מסוגלים להסתכל אליו ולהגיד, די, זה ילדותי, זה מטופש, זה רק מפריע. כל פעם שאנחנו עושים תחקיר כזה על עצמנו, אנחנו הולכים משתחררים. משתחררים מהאוטומציה, מהמיידיות של הילדותיות. אל רוח הקרב המיותרת הלוחמנית שסתם מסתובבת בתוכנו כל הזמן, של מי יותר ומי זה ומה קרה ולמה אני והכבוד שלי והרגש שלי מה קרה? הכל בסדר, אתה חי בשלום, אנחנו לא מאוימים, אנחנו לא במלחמה. זה מה שהוא כותב כאן, שאדם חוקר את המעשים שאולי הם לא על פי מצוות השם, הוא מבאר אותם מן העולם, וגם המשמוש הוא חוקר, אולי יש פנייה לא טובה, מחשבות לא טובות, רגשות לא יפים. למשמש בבגד, לבחון את הטיב. שלהישאר זך ונקי, לזכר, עזוב, זה לא מיותר, שמה צריך את זה. היכולת שלנו להקדיש זמן למחקרים איכותיים, מעלה את הרמה האישית שלנו כל הזמן. ואנחנו לא מתחילים להשתנות. סיכום, אומר הרמח"ל, כלל הדבר. יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם, מפקח, כדי לא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, או חס ושלום אווירה. ממליץ לנו הרמח"ל, שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, להקדיש זמן יומי לתחקיר קטן, לבחור משהו, משהו מהיום שהיה, וקצת לחשוב עליו. ביני לבין עצמי אף אחד לא יודע. עשיתי פה טוב. ממה זה נובע טוב? איך אני יכול לעשות אחרת? או היה לי רגש או מחשבה לא, שאני לא אשלם איתם, אני לא רוצה אותם. ממה זה נובע? היכולת שלנו ולעשות את זה, אנחנו לא מתמוטטים. כי אנחנו בוחרים אנחנו משהו, אנחנו מוכנים להתמודד איתו. ולחשוב עליו. וצריך להיות מאוד מדויק. צריך להיות מאוד מאוד מדויק, עם שכל ברור, צלול, וכמו, הנה, את זה. ולאט לאט אנחנו מתרגלים לא לפחד, לא להיבהל, ממחשבה שמסוגלת להעביר ביקורת עצמית, שלי על עצמי. לא כבר שום דבר, להפך. אני רק מפתח יכולת. מביא הרמח"ל שזאת הדרך של הסוחרים הגדולים. שיפלסו תמיד כל עסקיהם, ויקבע עיתים ושעות לזה, בקביעות גדול, כי רב התולדות. פעם שמעתי שיחה של הרצאה של טייס בחיל האוויר, שדיבר על התחקירים הרבים מאוד שהם עושים. ושאלתי אותו, אתם משקיעים המון זמן בתחקירים. אומר לי, אתה לא יודע כמה רווח המרוויחים מכל דקה של תחקיר. כמה הישגים מבצעיים עצומים מכל דקה של תחקיר. הסוחרים הגדולים, איך הם נהיו גדולים? איך פתאום שני אנשים שפתחו מקולת, אחד נשאר עם המקולת שלו, ואחד פתאום נהיה סוחר גדול עם רשת של סופרים. איך זה קרה? מה זה נס? מה הוא זכה באיזה גורל? אם נשאל את הסוחרים הגדולים, הם יגידו לנו שנקודת התפנית הייתה שהם הפסיקו לעבוד קצת. מה, אתה מפסיק לעבוד? כן. עצרו את העבודה שלהם והקדישו זמן שבו הם לא עובדים אלא חוקרים. חקרו, בדקו למשל עלויות, איזה מוצרים אפשר לקנות אולי יותר בזול, איזה מוצרים לא עובדים, לא הולכים כל כך, בואו נקנה אחר. אולי אני משלם על החשמל יותר מדי ואני יכול לשלם פחות. כל הזמן חקרו, ניסו ללמוד, לנתח. מה, שווה לי להשקיע, אני אקנה עכשיו את המקרר הזה, אולי אני משלם עליו הרבה, אבל לטווח של שנתיים אני חוסך המון חשמל. שווה, כל מיני מחקרים שהם עשו. וככה לאט לאט הם גדלו. הגדילה הכלכלית היא תמיד תוצאה של מחקר מאוד מדוקדק. שהמחקר המדוקדק הזה יוצר איכויות. קראתי בספר של מנכ״ל חברת אל על, אז הוא כתב שהוא גילה שטיסה של מטוס מנקודה אחת לנקודה שנייה, כמה דלק עולה לו. והוא עשה, הוא גילה, עשה מחקר שלפי המהירות הטיסה, ככה הדלק. אז אם נגיד, הוא אמר, אם אני טיפה מוריד את המהירות של הטיסה, זאת אומרת, הם התקינו מתקנים מיוחדים למטוסים שגורמים לטייס איתות כזה, תאית את המהירות. החיסכון בדלק המצטבר לשנה הגיע לסכומי עתק. זאת אומרת, סכומים עצומים של חיסכון בדלק, זאת אומרת, היה לי שווה לקנות את המכשירים הקטנים האלו שמאותתים לטייס להאט טיפת המהירות, הוא לא שם לב, טיפת האט את המהירות, בטווח של שנה, שנתיים, חסכנו כל כך הרבה מיליונים של דלק, זה שיפר את המצב הכלכלי של כל החברה. הסוחר גדול עושה מחקרים. הוא מגלה שהסכומים הגדולים במחקרים הקטנים. זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת שאדם שכל יום חוקר את הנכסים שלו, תמיד מרוויח. כך אומרת הגמרא, מי שכל יום עושה מחקר על הנכסים שלו, תמיד מרוויח. עכשיו אנחנו עוסקים, לא עוסקים עכשיו בנושאים כספיים, זה רק משל, אנחנו עוסקים באישיות שלנו, שזה יותר חשוב הרבה יותר מהנושאים הכספיים. כשאדם מדי יום בודק, חוקר, איפה אני טועה? הרבה פעמים יש טעויות שחוזרות על עצמם. איפה המחשבות שלי במקום הלא נכון, ההתנהגות שלי, התגובות שלי. ולחקור, ממה זה נובע? איפה פה ה... ותמיד, תמיד אנחנו נגלה שזה משהו שקשור למלחמת הקיום שלנו. תמיד שנגלה נקודות התורפה שלנו בהתנהגות, במעשים, בהחלטות, במחשבות, ברגשות, זה בגלל שעדיין באיזשהו מקום אנחנו עסוקים יותר מדי בהישרדות, במלחמת קיום, במעמד, יש איזו מלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה שהיא מיותרת, ברובה הגדול היא מיותרת לחלוטין. כך אמרו חז"ל מסכת בבא בתרא, אל כן יאמרו המושלים באו חשבון. אתה רוצה למשול ביצר, רוצה לנהל את החיים, לנצח את היצר הרע. איך מנצחים את היצר רע, את יצר הקיום ההישרדותי? בואו חשבון. תעשה חשבונות. תעשה מחקרים. מחקרים. כל יום, קצת, תבדוק. מה הפסדתי? אתה רואה את המצווה הגדולה הזאת הפסדתי. למה הפסדתי אותה? או אסור, או עבירה. עצה אמיתית. העצה הכי נכונה, הכי אמיתית, זה לא דברים דרמטיים, ולא סחף רגשי ולא דמיונות, מחקרים מדויקים. כשעושים מחקר מדויק מגיעים לתוצאות אמיתיות. אמיתיות, אפשר לראות, אפשר, הנה זה קורה. וזה לא ממוטט, זה לא מזעזע. כן. אפשר לעבוד על דברים מדויקים, ככה יוצאים מתחת יד היצר. ככה יוצאים הילדותיות. אבל מי שחוו שבמאסר יצרו, אין עיניו רואות את האמת. הוא מעדיף להתעסק בדמיונות ולא במחקרים מדויקים. כי הדמיון הוא תמיד יותר נחמד. הוא צובע על את הצבעים של החס של אני, בתדמית שלי, ואיך אני נראה בעיני עצמי, ומה אני מרגיש. והתחושה שלי, הכל, הדמיון הוא צובע את העולם כמו שאני רוצה לצבוע, אבל הוא לא מדויק בכלל, והוא לא באמת פתוח לביקורת, ואין בו עבודה מסודרת. אין עיניו רואות. זה נקרא הולך בחושך. מה זה הולך בחושך? הולך בחושך זה כשהחיים שלנו מנועלים על ידי הדמיון. הדמיון זה העיסוק הלא נכון. שבמקום לעסוק בחיים, אנחנו עוסקים בתדמית של החיים. במקום שנעסוק באמת בחיים שלנו, עוסקים בדימוי העצמי שלנו. הדמיון. והדימוי העצמי הוא אשליה. הוא סיפור, מה שאני ממציא לעצמי. הוא לא אמת. אדם יכול לספר לעצמו דימוי עצמי, תדמית עצמית, שמנותקת מהמציאות לחיים, שלא קשורה בכלל למה שקורה. והוא חי בדימוי העצמי שלו, בתדמית שהוא יצר לעצמו. וזה הרגש מאוד מרוצה, אבל אין לזה שום כיסוי. לכן זה נקרא חושך. למה זה נקרא חושך? כי בדרך כלל הדמיון יותר פורח כשיש חושך. כשאנחנו הולכים במקום חשוך מאוד מאוד, אז הרבה אנשים, ילדים וגם מבוגרים, מפחדים. יש מקום ממש ממש חשוך, מתחילים לפחד. למה אתה מפחד? הסיבה שהם מפחדים, בגלל שהשכל לא עובד. בגלל שאנחנו לא רואים. אז אין לנו נתונים. אז אין נתונים, השכל לא יודע מה להגיד. אז מי משתלט על החיים? הדמיון. הדמיון מדמיין, אין לו בעיה. משהו זז שם, זה אריה. הוא ברח עכשיו, יהיה גם חיות. זה הגיוני, לא הגיוני. אבל הדמיון, הוא לא כפוף להיגיון. אנחנו רואים שכשיש חושך, אז האנשים הרבה יותר מדמיינים. יש איזה סלע שם, יש זה, כל דבר נהיה מפחיד. הדמיון הוא לא מוגבל, הוא משתולל. כשעמדק האור, אז השכל מתחיל לעבוד. נו, מה אתה רוצה? זה השכל עובד. ואז יש פחות דמיונות, פחות פחדים. זאת אומרת, הדמיון הוא תמיד עובד יותר בחושך. וככה אותו דבר באישיות שלנו. אם אני לא רואה את עצמי בצורה מדויקת, כלומר בשכל, אז הכל זה דמיון. אני מסתכל על עצמי בדמיון, זה נקרא בחושך. במקום זה, להסתכל על עצמנו בשכל. שכל מדויק, מחקר. אפשר ממש לשים אצבע לדבר נקודתי, הנה, פה הייתה טעות, אפשר להגדיר אותה במילים, לא קרה שום דבר. והשכל שואל, כלומר בשכלו, מה הייתה הטעות? למה? איך אפשר לתקן? מדויק, מדעי. אנחנו מתרגלים להסתכל על עצמנו בצורה פחות סכמטית, פחות תדמיתית. מדויק. עוסקים בעובדות, עוסקים במעשים, עוסקים בפעולות, באירועים, ברגשות, בהתרחשויות. החיים הופכים מדבר מאוד מאוד מעורבב לדברים, לאוסף של פעולות מאוד. וזאת השפה של התורה. התורה לא מדברת איתנו דברים כלליים. התורה מדברת איתנו דברים מאוד מדויקים. התורה לא אומרת לנו, תהיו צדיקים, תהיו טובים, תהיו ישרים, תהיו טהורים. זה לא השפה של התורה. התורה מדברת איתנו מצוות, הלכות. תעשה ככה, תעשה ככה, אל תעשה ככה. הכל מאוד מדויק. ואנחנו צריכים לתקשר עם התורה בשפה שלה, כי זו השפה האמיתית. וככה לעבוד על האישיות שלנו בדיוק בצורה הזאת. מאוד מדויק. מאוד מדויק. זה טוב, זה לא טוב. ואז באמת מתקדמים באמת. לא בצורה, לא בדמיון, לא בתדמית שלנו, עובדות, הכל מאוד עובדתי. ואז אומר הרמח"ל, אנחנו יוצאים מהמחשך. מה שהוא מביא את הגמרא בבא מציעא, שהעולם הזה דומה ללילה. אדם בעולם הזה יכול להיות בחושך מצרים. החושך, כותב הרמח"ל, גורם שתי טעויות. או שאדם בכלל לא רואה. או שמה שעליו אנחנו רוצים לדבר, שמה שיראה לו עמוד כאילו אדם ואדם. הדמיון משתה. הוא רואה איזה עץ, לא, זה מישהו גדול כזה, מה זה? זה עץ, מה קרה? הדמיון משתה בנו בחושך. הוא ממציא דברים. זאת אומרת שבעולם הזה הדמיונות מבלבלים את השכל. משתלטים לנו על החיים. ואז אנחנו לא רואים. כי אנחנו כל כך שקועים בתדמית שלנו על עצמנו, שאנחנו לא רואים את התקלות, לא רואים את הבעיות. ומה שאפשר לתקן, זה נקרא פתי. קורא לזה פתאים. מה זה פתי? אתה מתפתח. אתה פיתור, הדמיון מפתה אותנו. מפתה אותנו כי הוא מאוד נעים, מאוד כיף, מאוד מרגש לדמיין על עצמי משהו. זה מאוד חוויה. אבל זה פתאיות, כן, בבקשה. זה מצוין, כן, הכי טוב לשאול. אדם שביקורת עצמית, אז הוא מתקן. הוא רואה מה לא טוב, הוא חושב מה אפשר לעשות אחרת, הוא מתקן. לא בדמיון, בשכל. כשאני רוצה לתקן משהו בבית, מתקלקל מכשיר, אני לא הולך לבמאי סרטים, אני הולך למישהו שמתקן באמת. הדמיון לא עוזר לתקן. צריך אמיתי, על אמת. בוא נתקן באמת. צריך שכל. בשביל לתקן חייבים שכל. אי אפשר לתקן בלי דמיון. בדמיון, רק בשכל מתקנים. הדמיון לא עושה שום תיקון. הוא מורח, הוא עושה הצגה, הוא מורח, הוא מספר סיפור.
אדם
כן, אבל זה לא אמיתי. אבל זה, אנחנו לא רוצים להעצים דברים, אנחנו רוצים לתקן באמת. לא צריך להגזים. הדמיון לא צריך להגזים לא לפה ולא לפה. צריך מדויק. הדמיון הוא מגזים, זה האופי שלו. הוא מגזים, כי הוא אוהב, זה, הוא יוצר חוויה ריגושית. הדמיון הוא יוצר חוויה. ותמיד החוויה הריגושית היא בהקצנה, בהגזמה. לכן לא טוב ללכת עם הדמיון. אלא להקשיב לשכל. השכל מדויק, השכל הוא מדעי. הוא מאוזן יותר, הוא נותן הוראות, הוא נותן פקודות. הנה, זה תעשה ככה, ככה, ככה. יופי. הדמיון לא עוזר לנו. הוא לא עוזר שום תיקון בעולם. ולכן אנחנו, אומר הרמח"ל, צריכים להתרחק ממנו. כמו שהוא כותב פה, שצריך להתרחק. זה פתיות. לא רואים את הכישלונות. גם בהתחלה הוא כתב את זה, שאדם מדמיין לעצמו שהוא חסיד גדול, והוא כבר לא מקיים מצוות. הוא מדמיין שהוא חסיד, הוא לא חסיד. הוא רק, יש לו תחושות שהוא חסיד. אנחנו לא הולכים לדמיון, אנחנו הולכים עם השכל המדויק. כן, בבקשה. בבקשה. כן, אבל זה לא עושה את התיקון עצמו. הוא יוצר חלום, מה שאמרנו בהתחלה בפרק. אדם יש לו חלום. אבל בפועל, כדי להתקדם אל החלום, צריך שכל. הדמיון הוא, אמרנו בהתחלה, הוא נותן לנו חלום גדול. אני רוצה להיות צדיק. טוב, זה החלום שלך, יופי. עכשיו איך עושים? צריך שכל. בלי השכל לא נגיע לעולם לחלום. ולכן בדרך, מה שאנחנו עושים פה זה הדרך, והגשמת חלומות זה תמיד בעזרת השכל. אז הדמיון הוא אותו להתחלה, כמו שהוא כותב. חלום הראשון. אבל הדרך כולה היא על ידי שכל. הנביא, הוא בא עם חולה, אומר, תהיו צדיקים. זה נראה לנו ממש חלום יפה להיות צדיקים. כולנו מתרגשים. טוב, איך נהיים צדיקים? צריך תרי"ג מצוות. המון המון הלכה, מדויקת. רק ככה נהיים צדיקים. אין דרך אחרת. מי שינסה להיות צדיק ולא ידקדק בהלכה, לא יהיה צדיק אף פעם. למרות שהוא מאוד מאוד התרגש מהרעיון להיות צדיק, מאוד נגע לו ללב, הוא לא יהיה צדיק. כי צריך לדייק בכל פרטי ההלכה, ורק ככה נמצאים. וצריך לבדוק, מדויק, את עצמנו, בדיוק, 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 איך עשינו. זה אותו דבר, במילים אחרות. לא, התבוננות זה לקחת את החיים שלנו, לקחת דברים בחיים, זה יכול להיות מעשים או רגשות או משהו כזה, ולבדוק מה היה טוב ומה לא היה טוב. היה מקרה שקרה, לקחת מקרה, עכשיו בוא נראה מה היה טוב שם, בהתנהגות שלי, בתגובה שלי, ברגש שלי, ומה לא היה טוב. מה שטוב, מצוין, בוא נחזק. מה לא היה טוב, בוא נראה איך אפשר לשפר. אבל המסוגלות לנתח בצורה מדויקת, שכלית, מאפשר לי להתקדם. באמת להתקדם.
מה עשית שזה יכול להוביל לכזה מקום שבסוף, אם אתה עסוק הרבה בדברים רעים ש...
פעם ביום, חמש דקות ביום.
נכון, אבל...
דקה, זה הכל. לא, רוב היום לא להתעסק עם זה.
פעם ביום. זה
אם זה נעשה פעם ביום, כמה דקות, בוחרים דבר אחד, מעשה אחד, ולא כל היום, פעם ביום, חמש דקות, בודקים משהו אחד שקרה היום, אנחנו בוחרים אותו, לאט לאט, בקצב שלנו.
אני אומר לך, בסוף יהיה הרבה יותר מודעות להבנה.
או, מודעות, אבל בזכות המודעות מתחילים לזוז. מי שלא מודע, אז איך יתקן? הוא לא יתקן בחיים שלו, אין לו שום מודעות. אין לו שום מודעות. המודעות היא התחלת התיקון. אז אנחנו עושים את זה לאט לאט בקצב שלנו. בהתחלה בוחרים משהו שאנחנו מרגישים שמסוגלים להתמודד איתו. פעם ביום, משהו אחד קטן, מסתכלים עליו, כן, אני מסוגל, אתה מסוגל לשמוע את זה? כן, אפשר. בוא נראה איך אפשר לעשות אחרת. ההרגל הזה לאט לאט מתרגלים, והם רואים שזה, איך אפשר לחיות, לא נופלים מזה, לא קרה שום דבר. אני קם בבוקר ואני, הכל בסדר. אתמול אמרתי שאני צריך לשים לב לנקודה הזאת, בסדר. מה קרה? לא קרה כלום. כמו שנגיד אדם הוא, יודע מה, הוא שוטף כלים. כל יום בערב הוא שוטף כלים. ויום אחד מי שאומר לו, תשמע, אתה לא שטפת טוב מספיק את הסיר המרה. מה אתה אומר עליי שאני לא שוטף כלים? אני פה כל ערב שוטף כלים, נותן את הנשמה שלי, תתבייש ככה. עושה מזה מלחמת עולם. לא מסוגל לשמוע ביקורת, למה? זה ילדותי, מאוים. אבל אם אדם בוגר, אז הוא... טוב, כנראה לא שמתי לב, כנראה אולי זה גדול, אולי אלך, אז אני חושב על זה. איפה אתה הייתי? מה אני חושב יותר טוב? בסדר, מה קרה? מחר אני עושה יותר טוב. אז הוא שואל, הוא מנסה לחשוב, מה הייתה הטעות שלי? למה זה קרה? ואני פעם הבאה עושה יותר טוב, לא קרה שום דבר. מה דבר? אנשים ישמחו. מה? אנחנו שכל. כשחושבים קצת, מגלים. כשלא חושבים, אז לא מגלים אף פעם. כשמתחילים לחשוב, מה זה קרה, מה זה קרה, זה תמיד מגלים. הייתי מהרתי, הייתי לחוץ, הייתי קצר, לא משנה, תמיד נמצא איזה משהו. יכול לחשוב, גם מה זה, מה היה שם. אבל זה עוזר לנו, זה מודעות עצמית. אני שם לב, למה? איפה הטעות שלי? לא קרה שום דבר. פעם, נקודה אחת קטנה, ביום. אבל זה אנחנו מתחילים לשים, להיות מודעים מי אנחנו. הברכה שזה עצומה. כי אז אנחנו מפסיקים להתמוטט ממחשבה שלי על ביקורת שאני מעביר על עצמי. במקום להתמוטט מזה, אנחנו רואים שזה רק ברכה. אנחנו רק מתקדמים מזה. אנחנו משתפרים, מתייעלים, מפיקים לקחים. כמו כל דבר בעולם שככה הוא מתפתח. אז גם האישיות שלנו, כך תצמח.
לשקוע בזה. כאילו, זה לא שעשית טעות אחת.
אז אנחנו מתחילים להיות אחת. אז זה בדיוק מה שאמרתי, לכן לא טוב. חמש דקות, עבר אחד. בקצב שלי, משהו שכרגע אני יכול לשמוע אותו מול עצמי, לא מבחוץ, אני אומר לעצמי משהו אחד, אני מסוגל להגיד לעצמי טעיתי, ואני לא נופל. כי זה רק אחד, זה קטן, וזה לא הורג אותי, ואני מסוגל בנחת להתבונן עליו, ולא קרה לי שום דבר. אני מתרגל לזה. וזה לא אסון, לא מתים מזה. זה היה כן.
איך אתה יודע? מה להתמקד?
נבחר, לא משנה. זה בכלל לא משנה. לבחור משהו, לא חשוב מה. ממש לא חשוב מה. אנחנו, מה שנבחר זה טוב. כל דבר שנבחר, משהו אחד ביום, שנעשה עליו קצת תחקיר קטן, תמיד נרוויח. גם אם זה הדבר הכי לכאורה קטן, לא משנה. אנחנו מתרגלים ליכולת שלנו להשתכלל, לחשוב בצורה של תיקון. אחרי זה לא יקרה לנו אף פעם בחיים. כן, סליחה.
זה חשוב גם, כמו שאלה, האם זה חשוב גם לראות את הביקורת שלך וזה, גם לראות את הדברים
הטובים
שלך?
בשביל לקח. כלומר, שוב שכל. לא בשביל המחמאה, דמיון, אלא בשביל ללמוד מזה. זה היה טוב. למה זה היה טוב? מה אני יכול ללמוד מזה? להפוך את זה לשוב. גם הדברים הטובים, הנה. אני מוציא מזה לקח, מוציא מזה מחקר. אז יצא תועלת, למדתי משהו מזה. לא בשביל המחמאה, בשביל הלמידה.
אדם שהוא יותר מנהל מקורת עצמית.
ביקורת עצמית זה דבר מצוין. כל האיכות האנושית, כל ההישגים האנושיים זה בזכות ביקורת עצמית. זה הדבר הכי טוב בעולם, ביקורת עצמית. כי היא מפתחת אותנו, ככה אנחנו מתפתחים.
כן. כל צעד שאני עושה על ביקורת?
כן, זה מה שהוא כותב. כותב בתחילת הפרק, שלא יעשה שום מעשה בלי שישקול במוזני הידיעה. אדם עם ביקורת עצמית גבוהה, אז הוא אדם שכל מעשיו לשם שמיים. כל מעשיו לשם שמיים. להפך, הוא שמח, הוא כל הזמן עושה לשם שמיים. תחשבי שאדם עושה כל מעשיו לשם שמיים, הוא האדם הכי מאושר בעולם. הוא כל הזמן עושה מעשה, הכל לשם שמיים. הכל הוא עושה בדיוק את רצון השם. הוא יותר שמח מזה.
אבל ביקורת עצמי זה לא דווקא שעושה לשם שמיים.
אבל הוא לומד לקחים כל הזמן. ואז הוא משתפר, משתפר. הוא מגיע למצב שכל דבר שהוא עושה, הוא חושב. מה רצון השם? זה, איזה פינס. ואז הוא, הביקורת שלו מאפשרת לו לבחור כל פעם את הבחירה הנכונה. ההפך, הוא שמח. כי הוא מסתכל על היום שלו ורואה. בחרתי בחירות טובות, נכונות.
זה יכול
להיות שיש
לך גם את הטוב שלך, לא?
ההפך, תראי כמה בחירות טובות בחרתי היום. אדם מסתכל על עצמו, תראה, בחרתי זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
אבל המצפון עובד שעות נוספות, אתה מחפש
לא. אנחנו צריכים להפוך את המצפון למדע. זה בדיוק מה המושג חשבון נפש. זאת אומרת, לא סתם מצפון, מדע מדויק, מחקר מדויק. מה היה? בואו נרגע, בואו נדייק. מה קרה? בדיוק. והשכל, כשהוא מדויק, אז הוא הופך את המצפון המאוד מאוד כללי, משהו מאוד מאוד נקודתי. ואז בסדר, מה קרה? זה מצוין, אז בואו נתקן, מה קרה? אני יודע לתקן את זה, אני יודע איך עושים את זה יותר טוב פעם הבאה. אז ההפך, המצפון מקבל נחת. כי הנה, יש פה הצעה מדויקת, מעשית לתיקון. מצוין. אז המצפון נרגע. הוא לא מסתובב סתם, משתגע. הנה, יש פתרון.
ומה אם האדם שפוט את עצמו יותר מדי החומרה? כי הוא משהו לא אוהב את עצמו. כי הוא יודע שהוא עושה דברים
לא טובים. אבל הוא, אז באמת זה לא בסדר שהוא עושה מעשים טובים. מה, לא, באמת טוב שהוא שפוט את עצמו. זה לא לחומרה, הוא עושה מעשים רעים. באמת הגיע הזמן שהוא תורם, לא?
אני
לא יודע
אם יש הבדל דברים חדשים לדבר.
באמת אני חושב שיש הבדל. ש... לנשים אני אומר, תעשו דקה ביום. לגברים אני אומר כל היום. זה ההבדל. אז לכן אנחנו פה אומרים דקה ביום, חמש דקות ביום, מסתכל על דבר אחד, קטן, תבחרי משהו אחד שאת רואה שמתאים לך, תבחרי. לגברים אני לא מדבר ככה, לגברים אנחנו מדברים ככה. לגברים אני בכלל אומר, אל תסתכלו על הדברים הטובים. בשום אופן, אל תסתכלו לרגע אחד על הדברים הטובים שלכם. לכן אני אומר, כן, תראו את הדבר הטוב, תמזו מזה לקחים, לגברים שום דבר, כלום. רק מכות. ככה זה, כן.
יש מצבים שהם לא טוב ולא רע, כאילו שהם חוק כזה?
כן, אבל זה יהיה בהמשך הספר. נכון, זה במדרגה מאוד מתקדמת בספר. זה שלב מאוד מפותח. לכן נתחיל לאט לאט. שלב הראשון, להתחיל מדברים שאני יודע ממש לסמן אותם מאוד ברור, בצבע מאוד ברור. זה לא טוב. אני יודע להגדיר את זה פשוט, זה ברור לי. ואני גם מאוד רוצה לשנות את זה. זה לא משהו כזה עמום, מדויק, מאוד מדויק. צריך להתחיל מהדברים הפשוטים והמדויקים, שהם לא מסובכים כל כך. אכלתי לחם, לא ברכתי ברכת המזון. למה? שכחתי. למה שכחתי? כי אכלתי את הלחם ואז התחלתי להתעסק עם כל מיני דברים. והתעסקתי עם זה ועם זה ובסוף שכחתי לברך. נכון? בגלל זה. הפקת לקחים, אם מסיימים לאכול, לא מתעסקים עם כלום עד שלא מברכים. יופי. מה קרה? מישהו התמוטט? מישהו נפל? מישהו נפגע אישית? לא. לנקודה, אני יודע שפה נקודה, אני לפעמים הולך מתעסק עם כל מיני דברים, אכלתי משהו ודוחה את זה, מתחיל להתעסק. לא. לא לדחות, מיד לעשות. יופי, רשמתי לעצמי בראש. זה, התודעה הזאת, אני מקדמת אותם. אנחנו נעים יותר שמים לב לנקודות תורפה שלנו, מסתכללים. מה קרה? התרסקנו? לא. דברים מאוד מדויקים, מאוד ברורים. ואותו דבר, בין אדם לחברו. אולי זה אפילו יותר חשוב, בין אדם לחברו. אנחנו יודעים לסמן בדיוק איפה טעינו. לא דברים אפורים, דברים מאוד ברורים. לא, אמרתי, זאת הייתה רכילות. היום לא, אני אמרתי רכילות על מישהו. הייתה טעות. למה זה נובע? למה אני אמרתי רכילות? האמת, סתם מילה לחץ חברתי. האמת, בגלל שאני עסוק אני רוצה למצוא חן. בגלל שאני חושב, יש לי פה איזה, אני נלחם על משהו. בגלל שיש לי משהו תחרות איתו, לא משנה מה. מה, בוא קצת נתחר מזה, די. אז זה עוזר לנו, אנחנו מסוגלים לעמוד מול דבר ביושר. ולהגיד, זה לא טוב לי, אני לא רוצה את זה. ואני מבין למה זה קורה לי, ואני לא רוצה את זה, פעם ועדיי. ואני מסוגל לדייק את זה, בדיוק בדיוק, מה קרה שם, ומה היה שם. ואני יודע, אז פעם הבאה אני אשים לב יותר. כשאני אזהר, אני לא אתחיל לדבר סתם, אני חושב לפני שאני מדבר. טוב. זה שאנחנו מסוגלים להגיד את זה לעצמנו, ולא קרה שום דבר. ממשיכים לנשום, קמים בבוקר, שמש זורחת. והלכתי לישון, תודה, כן, אני צריך לשים לב יותר טוב לה. כן, ממשיכים לחיות. דקה ביום, שתי דקות ביום, לא יותר.
יש לי שאלה. בנושא המודעות והתודעה, שאנחנו מודעים לעצמנו, אנחנו חושבים שזה אדום להם, או שזה רק יפגעו, שזה תהליך אישי של בנושא.
אנחנו אומרים עכשיו תהליך אישי. רק אני מול עצמי. כל הספר הזה פה בינתיים, כל המהלך הוא אדם מול עצמו, בלבד. התחקיר מול עצמי. כי רק אני יודע, רק בתוך עצמי אני יכול לעשות מחקר אמיתי. היכולת שלנו לחקור את הזולת היא מאוד מאוד נמוכה. אני לא יודע מה נמצא לו באישיות, מה נמצא בנפש, זה מאוד קשה. לכן כל הספר בנוי כמעט כולו כמעט עד הסוף, הכל בתוך עצמי. רק במדרגות מאוד גבוהות של חסידות, מדרגה מאוד גבוהה בספר, מתחילה הביקורת על אחרים. מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו לא עוסקים בזה. בוא נעסוק בעצמנו. כי כשאדם חוקר אחרים זה מסובך, זה מסובך א', כי הרבה פעמים מי שאני מעביר לו ביקורת הוא מיד מתגונן, הוא אפילו יוצא לקרב. שתיים, אני לא יודע באמת מה התחקיר האמיתי שלו. אז יש לנו מה לעשות. העיקר זה הדעת, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יקשו, לא יודעים, אין להם מודעות. ומי שחכם, הוא רואה ומסתתר. והפתי עובר ולא שם לב, הוא כסיל, יש לו ביטחון עצמי מופרז, הוא לא רואה. הכל זה בגלל הדמיון. אנחנו עוד נעסוק בעזרת השם, זה נושא שנעסוק בו עוד בעזרת השם, איך לאט לאט משתחררים מהדמיון אל השכל. בעבודה העצמית הפנימית, לעבור לאט לאט מהעולם הדמיוני, שהוא לא עוזר לנו, לעולם יותר מדויק, שיש בו קצת יותר שכל, קצת יותר בהירות. זה בעזרת השם נעסוק גם בפעם הבאה.